הדור הזה של 73 הוא עולה על הדור של 67 שעלה על הדור של 58 שעלה על הדור של 48.
אנחנו נחזיר את הבנים מלבנון.
על הפרק הכרעה קשה, זהה למידת הקושי, המכאוב והמחלוקת שהיא מעוררת בקרבנו.
האם רצינו את השלטון כדי שאנחנו נוכל לחלק ג'ובים?
התהליכים הדמוגרפיים יצרו סדר ישראלי חדש.
יהונתן אדירי וראובן טאוב עם הנכדים המייסדים. פודקאסט מבית עלינו.
היי נמרוד, מה העניינים?
בסדר גמור, מה קורה ראובן?
אחלה, אנחנו נמצאים פה עם נמרוד גני, ממובילי תנועת עלינו. והיום אנחנו נדבר על משהו שהוא נושא שקרוב ללב של שנינו, של כולם בעצם, וזה חינוך.
נכון.
אם יש משהו היום דווקא שכן נמצא בקונצנזוס בחברה הישראלית, לצערנו זה שמערכת החינוך זה אירוע שלא עובד. אנחנו בעצם משלמים יותר, מקבלים פחות. בעשור האחרון הכפלנו את תקציב החינוך פי שתיים, אבל התוצאות נשארו יחסית יציבות, ולאחרונה קצת צללו. ואנחנו רוצים לשאול למה, למה זה לא עובד, ומעבר לנתונים, השאלה האמיתית שאנחנו שואלים פה, זה למה זה לא מובן מאליו, למה אנחנו עסוקים בזה, כולם קמים בבוקר, וחינוך זה יושב על כולם, איפה אתה גר, לאן שולחים את הילד, לאיזה מסגרת, מורה פרטי, שיעורי השלמה, זה אירוע שמתעסקים בו, והוא גם עולה המון כסף.
נכון, אנשים אפילו בוחרים איפה לגור בהתאם לבית הספר. זה אירוע שמשנה חיים של אנשים, זה הפוך מובן מאליו.
חד משמעית, ואנחנו בעצם נשאל היום, האם מערכת החינוך שלנו יכולה להיות מהטובות בעולם? האם זה ממש יכול להיות מודל לחיקוי, כמו מערכת הבריאות בעצם? אנחנו נטען שכן. אנחנו נטען שזה צריך לעבור דרך משהו שנקרא ראש ממשלת השביטה. אנחנו נעשה פה בפרק גם איזשהו ניסוי קטן עם AI, ואנחנו רוצים לבוא ולתת עקרונות של איך חושבים על מלאכת הפירוק וההרכבה של מערכת החינוך, כדי שהיא תהיה בסוף מובנת מאליה לאזרחים. אז אולי נתחיל איתך נמרוד, אולי תציג את עצמך ומשם נתחיל.
בכיף. אז קוראים לי נמרוד גני, אני עבדתי מעל עשור בממשלה, מתוכם 3.5 שנים במערכת החינוך, וראיתי איך הדבר הזה בנוי מבפנים, ממה הוא מורכב. אבל לפני כל הדברים האלו אני גם אבא. אני אבא לשלושה ילדים, לעומר שבכיתה ו', לנדב בכיתה ג', ולעלה שהיא בגן חובה. וככה, לפני שהקלטנו את הפרק, אז החלטתי לשבת עם הבת הגדולה, עם עומר, לשיחה, לשמוע ממנה איך נראית מערכת החינוך מנקודת מבטה של ילדה בכיתה ו', שעברה לא מעט דברים. אולי רגע נתחיל מזה.
יאללה, בוא נקשיב.
היי, אני עומר דגני ואני בכיתה ו'.
עומר, בואי תספרי לנו איך היום נראות שנות הלימודים שלך, מי שהתחלת את בית ספר היסודי.
בכיתה א' היה לי קורונה, בכיתה ב' גם היה קורונה, כיתה ג' היה קורונה והשביטות, כיתה ד' היה דיבור על שביטות וגם היו שביטות, כיתה ה' היה מלחמה, ובכיתה ו' היה מלחמה ושביטות.
למה מורים שובתים?
האמת שלפי מה שאני יודעת, כי מורידים להם בשכר וימי חופש, ובכיתה ג' זה היה בגלל שלמורים חדשים נותנים יותר מלמורים ותיקים או הפוך, אני כבר לא זוכרת.
מה את אומרת על שביטות?
שזה כיף, אין לי מה להגיד, זה פשוט כיף.
חוץ מזה ששביטות זה כיף לילדים, תראה איך נראה בית הספר היסודי של הבת הבכורה שלי, של עומר. לא היה לה שנה נורמלית אחת, בין אם זה מלחמה, קורונה, שביטות, אין להם שום שגרה לילדים האלה, וזה משהו שמערכת החינוך שלנו פשוט לא מצליחה לייצר באיך שהיא בנויה ואיך שהיא מתנהלת. זה כואב לי, זה כואב לך, זה כואב לכל האזרחים. אנחנו שומעים על זה מכל פינה, מכל כיוון, ואנחנו רואים שהדבר הזה לא מתקדם לשום מקום.
אז אני רואה את זה גם מנקודת מבט טיפה שונה. אמא שלי בשלושים שנה האחרונות היא מורה, בהתחלה מורה לאנגלית, אחר כך מחנכת, והיום היא מנהלת חטיבת ביניים, ואני רואה גם מהצד שלה כמה שהיא משקיעה. היא, הכמות השעות שהיא שמה בשביל לוודא שלתלמידים יש את המורים הכי טובים, וממש לנסות להנדס את המערכת שעות כדי שזה יעבוד, אבל היא כבולה. זאת אומרת, גם היא, אני רואה את זה לא מנקודת מבט של התלמידה, הייתה מדמיינת פה משהו אחר לגמרי, וכל הדברים שמגיעים אליה, עוד קצת תוכנית כזאת, עוד קצת גמישות פה, אבל בסוף בסוף זה עוד מאותו דבר. ואני רואה את האתגר הזה, זאת אומרת, זה לא רק מהצד של התלמידים.
כולם מתוסכלים פה בעצם, התלמידים, ההורים, המורים, כל הצדדים מתוסכלים, למרות שאנחנו משקיעים לא מעט. אז אני רוצה רגע שננסה להסתכל על המערכת באיזשהו נקודת מבט מאוד רחבה, תן איזושהי סקירה, ואז נתחיל לצלול פנימה יותר לפרטים ככה.
מעולה. לפני שנצלול, אני חושב ששווה גם למקם את זה רגע, איפה זה נמצא, בתוך הציר של איך אנחנו מדמיינים את מדינת ישראל בפרק הבא שלה. אנחנו חוזרים וטוענים פה שברגע המכונן הזה שאנחנו נמצאים בו, מדינת ישראל צריכה לקבל החלטות גדולות, החלטות רדיקליות. זה לא שינויים של 2%, זה שינויים של 90% ומעלה, זה שינויים מאוד מאוד משמעותיים. היינו בזה בעבר, בקום המדינה קיבלו החלטות כאלה, בשנת 85 קיבלו החלטות כאלה, ואנחנו נמצאים עוד פעם ברגע מכונן, שצריך במכלול של מי אנחנו בעולם, מה החוזה החברתי בין האזרח למדינה, ומה הרעיון, הנרטיב הגדול שלנו, צריכים ממש לקייל את עצמנו על המציאות מחדש. בתוך החוזה החברתי, אנחנו טוענים שמדד העל של מוצרים ציבוריים, שהם בעצם 5, שזה ביטחון לאומי ואישי, חינוך, תחבורה, תשתיות ובריאות, המדד העליון צריך להיות שהוא מובן מאליו לאזרח. מה זאת אומרת? שבן אדם קם בבוקר, והוא לא חושב על זה בכלל. דיברנו על זה בפרק השני על בריאות, איך זה שאזרח קם בבוקר ויש לו פשוט בריאות, הוא לא צריך לחשוב על זה, המערכת הזאת קיימת. אנחנו רוצים לבוא ולטעון, איך מערכת החינוך היא מובנת מאליו בשביל האזרחים במדינת ישראל. בואו נתחיל בסקירה.
סבבה, אז בואו נתחיל מובן מאליו, קודם כל אנחנו רוצים שיהיו מורים, שלא יהיו חסרים מורים, אנחנו מכירים את הכותרות, כל הזמן אנחנו שומעים על זה, חסרים מורים, אין מורים, קודם כל אנחנו רוצים שיהיו מורים במערכת, נכון? זה בסיסי,
חשוב.
סבבה. אנחנו רוצים מערכת שהיא מתפקדת והיא רציפה, אנחנו לא רוצים שביתות, פעם בשנה, פעם בשנתיים, לפני כל שנת לימודים, וזה, זה לא משהו שאנחנו רוצים.
כן, אני אגיד איזה אנקדוטה פה, אני זוכר את אמא שלי בשש שנים האחרונות בתור מנהלת חטיבה, 31 באוגוסט, 9 בערב, יושבת ליד הטלפון, והיא לא יודעת אם יש לימודים, אם הלימודים מתחילים מחר בבוקר, כי לא החליטו עדיין אם יש שביתה או אין.
זה שגרה שהיא לא בריאה לאף אחד. שוב, אני אומר, כולם סובלים מהאירוע הזה. זה לא פייר למורים, זה לא פייר לתלמידים, זה לא פייר למשק, להורים, זה לא פייר לאף אחד. המערכת לא צריכה להתנהל ככה. וכמובן, אנחנו רוצים שהמערכת הזאת תייצר תלמידים שהם מסוגלים לפרנס את עצמם, להתפרנס בכבוד, להיות חלק תורם בחברה, ערכיים, מעורבים, פעילים, לא נטל. בהקשר הזה, רק אני אתן איזושהי נקודת מבט, במבחנים הבינלאומיים, ישראל מאוד נמוכה בהישגים שלה, אנחנו בשליש התחתון של ה-OECD, וזו תוצאה שאנחנו עקביים איתה בערך כבר 20 שנה.
שזה לא כולל גם את האוכלוסייה החרדית.
הם בכלל לא באירוע, אוקיי. לא מודדים אותם. אוקיי, זה אולי פרק בפני עצמו. אוקיי? אבל אנחנו פה מדברים על מערכת חינוך הממלכתית, היא נמצאת בשליש התחתון של ההישגים של ה-OECD, בגדול 20 שנה באותו מקום. וכמו שאתה ציינת, המערכת גם לא מצליחה לסגור את הפערים. אנחנו משקיעים המון בחינוך הציבורי, אבל לא מצליחים לצמצם את הפערים. הפערים הלימודיים בישראל הם הגבוהים ב-OECD, וזאת תוצאה שחוזרת על עצמה ב-20 שנה האחרונות גם כן. אז אנחנו מערכת שהיא לא רציפה, בלי מורים, עם הישגים נמוכים ועם פערים גדולים, וזה, אני לא חושב שיש על זה מחלוקת. אנחנו רגילים לחשוב שזה מערכת שאנחנו הזנחנו אותה, שהשכר של המורים נמוך, אבל פה אנחנו רוצים להציע רגע איזושהי נקודת מבט שהיא קצת שונה מהבונטון שאנחנו רגילים אליו. אתה, מה אתה מכיר בעולמות האלה?
תשמע, אני בגדול, בתור צורך תקשורת, אתה שומע שיש שביתה, קיצצו לכל המגזר הציבורי ב-3.3%, יש שביתה למורים, ובעצם הם כנראה לא מרוויחים מספיק. אתה בעצם שומע, יש מחסור במורים, יש מחסור, אני שומע את זה מאמא שלי, יש מחסור במורים בעיקר בעולמות, בתחומים המדעיים, ואלה הבעיות שצריך לטפל בהם, ואנחנו גם רואים בעצם המהלכים והרפורמות שבדרך כלל צצים מתוך הממשלה, זה דברים שאמורים לנסות לטפל בדברים האלה.
סבבה, אז בוא נראה רגע מה עשינו ב-20 שנה האחרונות, בשביל שנבין אולי איזה שינויים רדיקליים אנחנו צריכים פה, כי אם עשינו 20 שנה משהו וזה לא עבד, כנראה שאנחנו לא צריכים more of the same.
זאת אומרת, אנחנו לא איזה חייזרים שנפלו מהחלל והבינו שמערכת החינוך לא עובדת, זה משהו שכולם יודעים ומנסים לפתור אותו, אנשים עובדים בזה ואומרים, אוקיי, איזה רעיונות אפשר להביא, ובעצם פעם מגיע איזשהו שר חדש או מנכ"ל משרד חינוך חדש, שבא עם היוזמה שלו או שלה, ומנסים להגיד, אוקיי, ככה אנחנו נפתור את הבעיות.
כן, עכשיו תראה, בוא רגע נתחיל לנתח את המערכת. מבחינת תקציב, ב-20 שנה האחרונות הגדלנו את תקציב החינוך פי 4, אוקיי? ב-2005 היה לנו 24 מיליארד שקלים בשנה שהוצאנו על חינוך, מדינת ישראל, ובשנת 2025 יותר מ-92 מיליארד שקלים. תקציב לתלמיד עלה מ-14,000 שקל לתלמיד בשנה ב-2005, ליותר מ-36,000 שקלים בשנה ב-2025. זה גידולים אסטרונומיים באחוזים, באופן מוחלט, באופן יחסי. תיקח את זה ביחס לתקציב המדינה, תקציב החינוך גדל יותר. עד לפני השביעי באוקטובר, הוצאנו גם יותר על חינוך מאשר על ביטחון. הגדלנו את ההוצאה על חינוך יותר מאשר מדינות ה-OECD, אז באופן עקרוני אנחנו גם מצמצמים את הפער לכיוונם. התקציב לחינוך, בכל דרך שבו תסתכל, גדל. גם השכר של המורים גדל, אוקיי?
זה נושא, צריך לדבר, נושא רגיש עכשיו, אנחנו מדברים עליו.
עכשיו, אני לא אומר שהוא מושלם, אני לא אומר שאין בעיות, אנחנו נגיע על זה עוד רגע, אבל רק בשביל לתת איזשהו נקודת מבט השוואתית, בשנת 2022, השכר הממוצע של מורה היה יותר גבוה מהשכר הממוצע במשק. מורה ביסודי קצת יותר, מורה בתיכון הרבה יותר. מורה בתיכון הרוויח 16,000 בממוצע בשנת 2022, ושכר הממוצע במשק היה 12,000 שקל לחודש. אז גם שכר המורים גדל מאוד בזכות אופק חדש ועוז התמורה, הגדיל מאוד את השכר, ואם אנחנו מסתכלים על זה, נגיד, ביחס לאיך שה-OECD בודק את זה, איך שכר המורים ביחס לאקדמיים אחרים, בשביל לנסות להשוות כמה שיותר תפוחים מול תפוחים, אז מדינת ישראל דווקא נמצאת בהיבט הזה במקום מאוד מאוד טוב, השכר של המורים הוא מאוד תחרותי ביחס לאקדמיים, אנחנו פה בין המקומות הגבוהים ב-OECD דווקא. אז גם שכר המורים עלה, ועוד נקודה מעניינת שאני חושב שחשוב לשים על השולחן בשלב הזה, גם מספר המורים גדל, בצורה משמעותית, יותר מאשר מספר התלמידים. אם ב-2005 היה לנו על כל מורה 15 תלמידים במערכת, היום בשנת 2025 יש לנו על כל מורה, 12 תלמידים. זאת אומרת, יש לנו באופן יחסי גידול מהיר יותר בקצב של המורים. גם גידול במורים, גם גידול בשכר, גם בגידול בתקציב. אפשר גם להיכנס פה למהלך של אין סוף רפורמות שאפשר לזכור אותם, אני לא בטוח שישרדו את זה.
כן, אבל בוא אולי ננסה, אולי נקשיב לבעצם כמה מהלכים שניסו להביא, בעצם כל כמה שנים, מביאים איזושהי רפורמה שאמורה לפתור את בעיית היסוד הזאת של חינוך במדינת ישראל.
אנחנו נמצאים היום בצעד נוסף לקידום מערכת החינוך.
ישראל עולה כיתה, עוברים ללמידה משמעותית.
יש כאן רעיון בלתי רגיל, אנחנו מוכנים ללכת ולהזניק את מערכת החינוך קדימה.
ראינו שהיה ירידה קשה מאוד בתוצאות של מדינת ישראל באופן יחסי למדינות האחרות.
אנחנו מגיעים לשנה הזו עם הסכם שכר היסטורי. לא מגיע לילדים שלנו כל שנה מחדש להיות במתח ובחוסר ודאות.
לא בבית ספרנו, אנחנו לא נסבול אלימות במערכת החינוך.
בשעה טובה הם מקצרים את ימי החופשה בעשרה ימים בשנה.
אחרי המהפך הגדול של הצהרונים, אני חושב שמדובר בבשורה גדולה להורים ולילדים, וכמובן לשלטון המקומי.
אז הנה, תראה, רובן, כל שר או שרת חינוך שנכנסים, משיקים רפורמה, עם מסיבת עיתונאים, עם כותרות גדולות, מפוצצות, מדברים ללב של הציבור, בפועל אנחנו עדיין מדשדשים. יש לי פה איזושהי רשימה קלה, ככה בוא נמנה כל מיני רפורמות שהיו פה ב-20 שנה האחרונות במשרד החינוך. אז אחד, עשינו מהפכה של צמצום מספר התלמידים בכיתה, מספר התלמידים מצטמצם. הוספנו שעות תגבור ללימודי החשבון והמתמטיקה בכיתות א'-ב', כי שם הם לומדים את יסודות המקצועות האלה. עשינו תגבור דיפרנציאלי לשעות לבתי ספר חלשים, זאת אומרת שלהם יותר שעות הוראה שיוכלו לצמצם את הפערים. בתיכונים עשינו רפורמה למידה משמעותית, עשינו לימודה 5x2 במתמטיקה, ואחרי זה עשו את זה במדעים ובאנגלית. בגיל הרך הכנו את חוק חינוך חובה מגיל 4, הוספנו סייעת שנייה, הגדלנו את השכר של הסייעות, הוספנו את הצהרונים, הוספנו את בית הספר של החופש הגדול, של החגים, עשינו רפורמה בתחום החינוך המיוחד, רפורמת השילוב וההכלה, עשינו תוכניות חומש לחברה הערבית, הבדואית, הדרוזית, עם השקעה גם בתוך בית הספר, גם בחינוך הבלתי פורמלי, עשינו מהפכות של תקשוב בבתי הספר, בנינו מרחבי למידה חדשניים, חדרי הכלה, שיפצנו חדרי מורים, שיפצנו את כפרי הנוער, עם המורים, עם אופק חדש ועוז לתמורה, שיפרנו גם את מתווה ההכשרה, את הפיתוח המקצועי, את מבנה שבוע העבודה. אני יכול להמשיך ככה עוד שעתיים. עשינו אינסוף רפורמות כמעט בכל תחום פדגוגי, מנהלי, תקציבי, שאתה רק יכול לחשוב עליו. ומה התוצאה של זה?
הטענה היא שבעצם עוד שינויים כאלה קטנים לא מזיזים את המחט. אני רגע רוצה כן לתת לך איזה קונטרה, ולבוא ולהגיד, אולי אנחנו לא עושים מספיק. אולי בעצם, אתה יודע מה, תקצוב המורים זה הסיפור, ואנשים אומרים, אם אתה עכשיו רק תשלם להם כמו שאתה משלם להייטקיסטים, תשלם למורים עכשיו, לא יודע, 30-40 אלף שקל בחודש, וכי היום אתה רואה את התלוש של המורים, הם צריכים ממש להבין כמה שעות נוספות, ואיך זה מחולק, ובכלל לא משלמים להם על שעות הכנה, זאת אומרת, זה אירוע מורכב. אז יכול להיות, תשלם למורים הרבה, תקבל כוח אדם מאוד מאוד איכותי וטוב בתוך תחום ההוראה, וזה יפתור אתך את שאר הבעיות, שאתה מנסה לפתור בעצמך עכשיו בכל מיני רפורמות ודברים כאלה.
אני חושב שזה כיוון שהוא מעניין וחשוב. אני חושב שאנחנו אחד מנסים לעשות המון המון שינויים, אוקיי? בהמון המון כיוונים והמון המון מאמצים, שהם לא תמיד מתכנסים, ואני מסכים איתך בסיפור הזה. שתיים, אני חושב שבוא נסתכל רגע על הכללים של המערכת ונראה איך היא בנויה, כי לישראל יש אתגר ייחודי בעולם החינוך, יש לנו הרבה מאוד ילדים. וזה דבר טוב ומבורך ורצוי, ואנחנו כולנו שמחים להיות אבות והורים, ומדינת ישראל היא אחד המקומות המאושרים בעולם. אבל זה מציב אתגר מאוד גדול למערכת החינוך. אנחנו לא יכולים שמערכת החינוך שלנו תהיה בינונית, או תתנהל בצורה לא יעילה, כי זה מבזבז לנו המון משאבים, ומסיט אותנו מהמטרה של להביא את החינוך הכי איכותי לכל ילד וילדה. אוקיי? ובשביל שנבין רגע איפה הפער, כי עשינו המון דברים, אבל לא קיבלנו את התוצאות שרצינו, בוא נעשה רגע להבין מה הכיוון שצריך ללכת אליו.
כן.
אז אני חושב שיש כמה דברים שצריך להסתכל עליהם. אחד, מדינת ישראל מלמדת המון מקצועות, ומלמדת המון שעות. אנחנו אלופים בדבר הזה ביחס למדינות אחרות בעולם, ב-OECD. אז אנחנו מצד אחד דורשים מעצמנו באמת שיהיו הרבה מאוד מורים. אנחנו צריכים הרבה מאוד מורים, יותר מיחס למדינות אחרות. ושתיים, יש לנו איזושהי הנחת יסוד סמויה, שאני חושב שהיא חשובה פה בהקשרים שלנו, שכל זמן שתלמיד נמצא בבית ספר, אז זה בעצם שעה שהוא בתוך כיתה ופוגש מורה. אוקיי? וזה הדבר היחיד שבית ספר יודע לייצר, שעה של מורה מול תלמידים בצורה פרונטלית. שני הדברים האלו מייצרים דרישה אדירה לכמות של מורים. ככל שאתה צריך יותר מורים ויש לך יותר ילדים, אתה בעצם בהכרח מביא מורים שהם פחות טובים, ואתה בהכרח צריך לשלם משכורות ליותר מורים, אתה לא יכול לשלם משכורת יותר גבוהה לפחות. ואנחנו צריכים לנסות לראות איך אנחנו מייצרים שינוי בדבר הזה.
כן, אם אני אולי מזקק את שני הנקודות האלה ביחד, זה מה התפקיד של הוראה, או מה התפקיד יותר נכון של חינוך.
של בית ספר.
תפקיד של חינוך, איך אתה מחנך, מה זה עכשיו התפקיד של חינוך, גם בראי של איפה אנחנו נמצאים בהיסטוריה. אנחנו עכשיו נמצאים בפתחה של הרבעון השני של המאה ה-21, הכל משתנה לנגד עינינו, מבחינת טכנולוגיה, ערכים, זהות. תפקיד של חינוך, אנחנו צריכים לבוא ולהגיד, אוקיי, בוא נגדיר את זה מחדש. ולאור ההגדרה הזאת מחדש, כמו שאתה אומר, בוא, לא כל שעה של ילד בבית ספר צריך להיות מול מורה.
נכון.
ואולי זה מביא אותנו לרגע, לנקודה בזמן שאנחנו אוהבים לבוא ולהגיד, לדבר על חלון האוברטון. אוקיי, היום הדיון בישראל מתנהל בתוך איזשהו חלון, שבו אנחנו מציעים או עוד קצת כסף למורים, קצת פחות שעות, להזיז את החול לפה, להביא איזשהו רפורמה כזאת או אחרת, ומה שאנחנו טוענים גם בבריאות, גם בחינוך, גם בתשתיות, גם בכלל, כל המכלול הזה של הרגע המכונן שאנחנו נמצאים בו, שיש איזושהי נקודה, שבשביל זה הקמנו את התנועה, שאנחנו רוצים לסמן את הנקודה, להגיד, זה מחוץ לחלון האוברטון עכשיו. זה איזושהי נקודה שהיא לא בתוך השיח, אבל אנחנו חייבים ללכת לשם. ובעולמות של חינוך, זה בעצם לבוא ולהגיד, האירוע הזה לא עובד. למה? כי חינוך הוא לא מובן מאליו היום, בתוך החברה הישראלית. וכדי שחינוך יהיה מובן מאליו, אנחנו צריכים לעבור מהלכים רדיקליים. לא 2%, לא 10%, מהלכים של 90%. בוא ניקח דוגמה מאוד 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 קונקרטית. ראש הממשלה הבא, לא צריך להיות ראש ממשלת הראשון לספטמבר, שמבטיח לאמא שלי שהלימודים ייפתחו בראשון לספטמבר, הוא צריך להיות ראש ממשלת השביטה, שאומר, חבר'ה, אנחנו כבר 20-30 שנה משחקים פה עם עצמנו, עם רפורמה כזאת או אחרת, וזה דברים חשובים, השקענו את הזמן ואת הכסף בדברים חשובים, אבל זה לא עזר. בשביל לבנות פה מערכת חינוך ראויה, שנקבל את החינוך הכי טוב בעולם, כמו שיש לנו בבריאות, אנחנו צריכים עכשיו לעבור פה מהלך כואב, מהלך של לפרק ולהרכיב מחדש. וזה עובר דרך שביטה לצורך העניין. ואיך זה נראה? איך אנחנו יכולים לדמיין גבר כזה? זה בעצם דמיין ראש ממשלה שעומד מול הציבור ואומר להם את הדבר הבא. אנחנו נכשלנו בחינוך. אנחנו רוצים עכשיו להיכנס למהלך של פירוק והרכבה. בשביל זה אנחנו צריכים עכשיו לצאת לשביטה. יהיה קשה. זוכרים את הקורונה? עומר דיברה על השנתיים קורונה. הילדים מטפסים על הקירות בבית. אז יאללה. בוא ניכנס לזה, אני יודע לממן אתכם, כמו שעכשיו מיניתי, מפונים מהצפון, העליתי את הגירעון באחוז, אחוז וחצי, בשביל לממן את התקופה הזאת, אני מוכן, זה השקעה בעתיד, בשביל לבנות מערכת שאנחנו ראויים לה. ואז, אתה מתחיל עכשיו לבנות מערכת, שאני חושב שאנחנו רוצים אולי לסמן את הוקטור של איך הדבר כזה נראה. עשינו פה איזה ניסוי קטן, משהו ניסוי נחמד עם AI, אמרנו, אתה יודע מה, בוא לא רק צריך לדמיין, אפשר ממש לתרחש.
לעשות, לשמוע, לשמוע.
אז בוא נראה, ב-AI, נאום דמיוני, ששר החינוך היה יכול לשאת, לצורך העניין, הוא גם יכול עדיין לשאת את הנאום הזה.
עוד לא מאוחר.
כן, בדיוק. שר החינוך יואב קיש, עכשיו בעצם שומע את הפודקאסט הזה, ואומר, אתה יודע מה? נמרוד ורובן עלו פה על משהו, עוד שינוי קטן לפה לשם, לא באמת מזיז את המחט, אני עכשיו נואם את הנאום המכונן של חינוך. בוא נשמע.
אזרחי ישראל, עלינו להודות באומץ. בעשורים האחרונים נפשלנו, אנחנו עומדים במקום. במעמד המכונן הזה, אני מבקש לבשר לכם על תחילתו של עידן חדש. היום, אנחנו שמים את התלמיד במרכז. עכשיו משנים מן היסוד. החזון שלנו, להפוך את מערכת החינוך בישראל למערכת החינוך הטובה בעולם. זה לא חלום רחוק, אלא יעד בר השגה. מערכת החינוך החדשה תדע להתאים את עצמה לכל תלמיד, תעודד את סקרנותו, תפתח את חשיבתו הביקורתית ותצמיח בו את האזרח הערכי והמעורב של מחר. הדרך לא תהיה פשוטה, התוצאות יהיו שוות את זה. שינוי בסדר גודל כזה עלול לעורר התנגדויות, וייתכן שניצב בפני ימי מאבק. אני פונה מכאן אל ציבור הגננות, המורות והמורים, נשות ואנשי החינוך היקרים שלנו. מהלך זה אינו מכוון נגדכם. להפך, הוא נובע מתוך הערכה וכבוד למקצוע. המערכת החדשה תעניק לכם יותר גמישות, יותר חופש פעולה ויותר כלים להתמודדות. משרד החינוך עצמו יוותר על חלק מסמכויותיו, מתוך אמונה כי השטח, בתי הספר והצוותים, הם אלה שמכירים בצורה הטובה ביותר את צורכי התלמידים. אזרחי ישראל, אני מבקש את אמונכם. המהפכה הזו היא לא רק עבור ילדינו, היא עבור עתידנו כחברה וכמדינה. ייתכן שנצטרך לשלם מחיר מסוים בטווח הקרוב, אך אני משוכנע שההשקעה הזו תניב פירות לדורות הבאים. אני מאמין בעתיד טוב יותר לילדי ישראל.
קודם כל, צריך להגיד שוב, זה AI, גם הטקסט וגם הכל נכתב על ידי AI.
מאוד משכנע, מאוד משכנע.
אני אגיד, אבל שים לב איזה שינוי רגע בתודעה. מודעים לזה שנכשלנו. האירוע הזה לא עובד יותר. צריך ללכת למהלך גדול שגם יכול להיות שיהיו לו מחירים. צריך לשלם
כואבים,
את המחירים.
כואבים.
יש מודעות מאוד גדולה לתפקיד החשוב של מורים, וגם יש הגדרה מחדש של תפקיד של חינוך. לייצר אזרחים שהם מעורבים, ערכיים, גם צופי פני עתיד. זה מהלך באמת, מהלך רדיקלי ששמים פה על השולחן ובעצם מאותתים לחברה הישראלית, לשם אנחנו הולכים, ולשם גם בשביל זה אני מוכן לשלם מחירים. אז בואו אולי נסרטט, אוקיי, בשביל מה באמת מוכנים לשלם מחירים? בואו אולי נסרטט כמה עקרונות של אחרי שעושים את המהלך הזה, עושים את זה בשביל משהו, לבנות פה משהו חדש, מה זה הדבר הזה ואיזה עקרונות אנחנו צריכים שיהיו כדי שבאמת נוכל להיות אחת מערכות הבריאות והחינוך הטובות בעולם.
כן, אז אנחנו בעצם אומרים, אנחנו רוצים לשים את התלמיד במרכז, בסדר? המשאבים מגיעים עם התלמיד, לא עם המורה. אנחנו רוצים לאפשר לחזק תלמידים חלשים ולתת להם משאבים עודפים. והתלמידים האלו שמגיעים לבית הספר, מגיעים עם המשאבים שלהם, כמו שאמרנו, ובית הספר מגלה גמישות ולא קשיחות. גמישות במקצועות הלימוד, גמישות בבניית שבוע הלימודים, גמישות במה יכול לקרות בבית הספר. ויש לנו מנהלות ומנהלים מצוינים במערכת החינוך, והם יכולים לייצר מתכונים נהדרים הרבה יותר ממה שאני ואתה יכולים לחשוב פה באולפן. אני רק אומר, אפשר לשלב מדריכים מתנועות הנוער בבית הספר, אפשר לשלב מתנדבים, אזרחים ותיקים, חיילים, סטודנטים, אנשים מהתעשיות. אפשר לשלב פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, קליניות תקשורת, אחיות, הרבה מאוד מקצועות שקשה לנו בכלל להשיג אותן לבית הספר, אבל לא חסר משאבים בהכרח בשביל הדבר הזה. אם נדע לבנות את המערכת בצורה נכונה, לשים את טובת התלמיד במרכז האירוע, לבנות את כל הכללים, התקציבים, המנהלים וכולי, אז יהיה לנו פתאום בית ספר שוואלה, יש לנו מספיק מורים, שמנהלת הבית ספר יודעת לתגמל את המורה ויש לה גמישות בנושא הזה, אז היא יכולה, כמו שאתה הצעת, באמת לשלם שכר יותר גבוה למורים שהיא צריכה יותר, ולשלם יותר לאשר מורים שהם יותר טובים, ולתת בעצם תמריץ להשתפר ולהיות יותר איכותיים. וגם נתידע להיפרד ממורים שלא מתאימים, כי בכל מערכת יש מורים ואנשים ועובדים שלא מתאימים. אז אנחנו אולי נעשה איזשהו צעד משמעותי לקראת זה שנהיה מערכת חינוך מהטובות בעולם.
איך זה נשמע אוטופיה. איך בתוך מסגרת כזאת שומרים על שוויון? כי אתה, התחלנו בתחילת הפרק ואמרנו שאנחנו מספר אחת ב-OECD בפערים שבין התלמידים. ונשמע על פניו שאם הולכים למהלך כזה, ועכשיו אתה נותן אוטונומיה לכל מנהל לצורך העניין לעשות מה שבא לו, כי התלמיד במרכז, התלמיד בעצם הוא היחידה התקציבית, שהוא בעצם שווה את הסכום כסף שהוא מגיע איתו לבית ספר, ועל גביו בעצם מנהלים את כל המבנה הזה. אז איך דואגים שהדבר הזה יהיה שוויוני, ועכשיו שלא אנשים במרכז ובתל אביב יקבלו עוד יותר בעצם יכולות ומשאבים והזדמנויות, ואנשים בפריפריה יישארו מאחור?
אתה יודע, יש אמירה מפורסמת שאי שפיות זה לעשות פעם אחר פעם את אותו דבר ולקוות לתוצאות שונות. אנחנו כבר 20 שנה מנסים לייצר שוויון באמצעות הכלים שאנחנו עובדים איתם היום, ולא מצליחים. שוב, 20 שנה אנחנו, ואפילו יותר לפי דעתי, אפשר ללכת לבדוק את זה, אנחנו בפסגת הפערים ב-OECD. אז אני אומר, בוא נדאג שהמערכת מתגמלת ויודעת לתקצב תלמיד חלש יותר מאשר תלמיד חזק. אוקיי, אז תלמיד באופקים או בקריית שמונה או בכל מקום אחר שתבחר, ברעת, יכול להיות שווה יותר לבית הספר מקבל תקצוב בעודף מאשר תלמיד חלש. היום דרך אגב, בגלל שיטת התקצוב המעוותת שלנו, יש קושי בלייצר תקצוב עודף לתלמידים חלשים ולפני תלמידים חזקים. כי אנחנו מאוד מגבילים באמצעות כל מיני חוקים וכו', שאני לא רוצה להיכנס אליהם, אבל יש פערים תקצוביים חמורים היום. ודווקא כשאתה תהפוך ותשנה את הכללים ותייצר מחדש את המערכת הזאת, תבנה אותה מאפס, תפרק ותרכיב כמו שהצעת, אז אתה יכול בצורה יחסית, אם אתה מכוון את זה, אתה תגיע ליד, תגיד, אני רוצה תלמיד חלש, שווה יותר. מי זה תלמיד חלש? תלמיד שהוריו עם השכלה יותר נמוכה, תלמיד שיש להורים שלו קושי בבית. אפשר להיכנס שוב למיליון ואחד פרטים, אבל אתה יכול בקלות לגרום לזה שתלמיד יקבל את התקצוב שמגיע לו.
אוקיי, אז היינו באחד. אמרנו בעצם, כשחושבים עכשיו על מערכת חינוך, איך בונים אותה מחדש, אחד, זה התלמיד במרכז, זה יחידה תקציבית, ככה כל המערכת מתנהלת סביבו.
נכון, ודרך אגב, כך גם בנויה מערכת הבריאות שאנחנו אוהבים להסתכל עליה, בעצם יש מבוטח, הוא שווה איזשהו סכום מסוים, ומי שמקבל את התקציב עבורו זה קופת החולים, שמנהלת את שירותי הבריאות.
יש תחרות, ממומנת על ידי הממשלה.
נכון, וזה בסדר, וזה עובד טוב. ואנחנו חושבים שגם תחרות זה משהו שהוא יכול להיות בריא, אם אתה תיתן חופש לבתי הספר, אז יהיה לך בית ספר שיתמחה באומנויות, ויהיה לך בית ספר שמתמחה במדעים, ואחד בתגבור לימודי יהדות, ואחד בית ספר משולב, ואחד בית ספר יער, ויש עוד מיליון סוגים של בתי ספר, וזה טוב שיש את השונות הזאת, זה משהו שהוא מבורך, כי בחינוך זה משהו שהוא מותאם, הוא לא פועל בהקשר, בניתוק מהקשר, אוקיי? אז אנחנו רוצים לאפשר את הדברים האלו. אז אחד, אנחנו מאפשרים את התקצוב פר תלמיד, שתיים, אנחנו מאפשרים בגמישות. זה אומר שמשרד החינוך צריך לוותר על הרבה מאוד כללים שהוא קובע היום. אוקיי, זה לוותר על כוח, זה לוותר על סמכויות, זה לוותר על היכולת של שר או שרת החינוך לקבוע, לכאורה, מה יהיה בכל יום לימודים, או בשבוע לימודים, או באיזושהי תוכנית לימודים, אלא לשחרר מהדבר הזה. אנחנו כן צריכים איזושהי מסגרת מארגנת, אבל אנחנו צריכים שהיא תהיה הרבה פחות מקבילה ממה שקורה היום.
תפקיד הרגולטור בעצם משתנה.
ובוודאי שאנחנו מדברים על העסקה של המורים, לא צריך שמשרד החינוך יהיה המעסיק המרכזי של המורים, שכל מורה מקבל תלוס אחר ממשרד החינוך, זה משהו שהוא מיותר. זה משהו שלא מייצר את היכולת של מנהל ומנהל בית הספר להתאים את תוכנית הלימודים שהוא רוצה ושבוע העבודה של המורים והתוכנית הפדגוגית שהוא בונה בבית הספר, וזה משהו שטוב שיעשה כמה שיותר קרוב לקצה על ידי המנהל או המנהלת, הרשות המקומית, גם שוב על זה אפשר להביא כל מיני מודלים, אבל בוודאי שאין עוד מדינה בעולם שהיא כל כך ריכוזית שבה רוב המורים מועסקים דרך משרד החינוך, משרד החינוך מתקצב וקובע כללים ומפקח ועושה עוד שורה של תפקידים. זה לא קיים בשום מקום בעולם, וזה יש, אני חושב, גם קונצנזוס שכדאי שהדבר הזה יעבור לתוך בתי הספר, או לפחות הרבה יותר קרוב לשטח.
כן. אם אני אורז את הנקודות האלה וגם מתחיל לרוז לקראת סיכום, אני חושב ששלושת הדברים שציינת, זאת אומרת, התלמיד במרכז, התפקיד של משרד החינוך כרגולטור ושיטת העסקה של המורים, שלושת אלה הם לא עוברים באיזשהו חיבוק גדול, זה לא משהו שאפשר להגיע אליו בשילוב ידיים, באיזושהי הסכמה רחבה, כי בהגדרה משנים פה, יש פה תזוזת כוח, יש מוקדי כוח שיאבדו כוח, יש אנשים חדשים שיקבלו כוח, והאירוע הזה משנה את, משנה את, את המגרש, מגרש המשחקים של איפה נמצא השפעה. ודבר כזה עובר בהגדרה, בחיכוך ובהחלטות רדיקליות, שיכולות גם לצאת עם מחירים, ואם אנחנו רוצים אולי שאנשים שהמאזינים ייקחו משהו אחד מהפרק הזה, זה שכשאתם שומעים בפעם הבאה מישהו שבא ומוכר לכם איזשהו רפורמה חדשה, או איזשהו תוכנית שהמטרה שלה זה להכניס מדעים, הכל טוב ויפה, זה מטרות מעולות, זה לא יזיז את המחט. אם את מסתכלים אחורה על ה-20-30 שנה אחורה, רוצים לעשות מערכת חינוך שתהיה מובנת מעלה לאזרחים, צריך ללכת פה למהלך גדול. אנחנו נתנו פה את השביתה, ראש ממשלת השביתה, כמהלך יזום שצריך לעבור דרכו.
שהממשלה תתכנן, שתיארך, שלא תפחד מזה. זה צריך להיות ממש מהלך יזום, זה חלק מתוכנית עבודה. ממשלה לא צריכה להגיע ולראות, אוי, יש לנו מערכת חינוך לא טובה, מה נעשה? לא, זה...
כן, ואני אסיף, אני אולי דעה קצת לא פופולרית, ואנחנו שנינו בגילי המילואים, ובינינו ימים, אתה יודע, כמות תלת ספרתית של ימים במילואים, בכל מיני גזרות, והילדים שלנו חוו את מה שהם חווים, והמשפחות. ויש איזושהי טענה שהחברה הישראלית עכשיו לא מוכנה לעוד איזשהו מהלך גדול, צריך עכשיו רגע לנוח, רגע לא לעשות דברים שיכולים לכאוב, רגע להתעל, אתה יודע, ריפוי, לנוח. אני מאוד מזדהה עם הסנטימנט הזה, אתה יודע, גם אשתי תזדהה עם הסנטימנט של רגע לנוח, אבל שנינו מבינים, וזה מה שאנחנו גם מבינים פה בתנועה, שברגע המכונן הזה בזמן, זה בדיוק הזמן שהחלון פתוח לעשות פה את המהלכים הגדולים. יש לנו היום את המשאבים הנדרשים ללכת למהלך כזה, אם אתה מסתכל על הכלכלה הישראלית, יש לנו היום את הפתיחות בציבור, עכשיו תבוא תדבר עם הציבור אחרי כל מה שעברנו, חבר'ה, בואו, האירוע הזה לא עובד, אז עכשיו אנחנו אנשים פתוחים ומוכנים לשינויים באמת, שינויים יסודיים, ומוכנים לחשוב מחדש על מערכת החינוך, ומוכנים לחשוב מחדש על מערכת יחסים בין האזרח למדינה. וזה בדיוק הזמן לעשות מהלכים כאלה.
נכון, ויש מתכונים ויש פתרונות ויש דרכים שאפשר לצעוד בהם, כי אין לנו את הפריבילגיה להמשיך לדשדש עם המערכת חינוך הזאת, זה בשביל הילדים שלנו, זה בשביל החברה שלנו, בשביל המשק שלנו, בשביל העתיד של המדינה שלנו. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, אין לנו מרווח טעות להיות בינוניים פה במקום שאנחנו חיים בו, אנחנו צריכים להיות הכי טובים, גם באמת כל אחד בשביל הילד הפרטי האישי שלו, בשביל עומר דגני, אבל גם בשביל החברה שלנו והמדינה שלנו.
נכון, ואולי נסיים פה באיזושהי נימה אופטימית, ש... ערך החינוך, באמת, היה נר לרגליו של העם היהודי, כל ההיסטוריה שלנו. חינוך זה מה שהוביל אותנו 2000 שנות גלות.
עם הספר.
עם הספר. והצלחנו לעשות מהלכים כאלה באזורים אחרים. הצלחנו לעשות את זה בבריאות, הצלחנו לעשות את זה במים בישראל, הצלחנו לעשות מהלכים ב-85, ב-47, 8, לעשות מהלכים כאלה שבאמת שינו, שינו את העתיד ככה. כאילו, אני לא קונה את התפיסה של, אני לא מאמין שזה יקרה, אין סיכוי. הצלחנו לעשות את זה בעבר. אז בחינוך, שזה ממש הלב ליבה של, של מי אנחנו, אנחנו בטוח יכולים לעשות את זה. והדבר הזה משאיר אותי אופטימי. זאת אומרת, במשהו שהוא כל כך ליבתי, ויש לנו את ההוכחות שעשינו את זה בעבר, אני נשאר אופטימי. זה הזמן גם להזמין את כולם, כל מי שלא יקשיב לפרקים הקודמים, להזין בכל אפליקציות הפודקאסטים, לעקוב אחרינו ברשתות, להיכנס לאתר שלנו, alenu.org. וזהו, נמרוד, כמו שאנחנו תמיד מסיימים. יאללה, זה עלינו.
זה עלינו לגמרי.